השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס ונמצאת איתנו היום קסניה סבטלובה, עיתונאית, מזרחנית, חברת כנסת לשעבר, והיום גם עמיתת מחקר בכירה באטלנטיק קאונסל, שלום לך.
שלום בוריס, תענוג להיות פה.
תודה רבה לך. קודם כל, מה זה אטלנטיק קאונסל? לתת להם כבוד?
אטלנטיק קאונסל זה מכון מחקר אמריקאי, think tank מה שנקרא, אחד הגדולים והמשמעותיים בוושינגטון. המכון הזה עוסק כמובן בקשר הטרנס-אטלנטי, חיזוק הקשר בין אירופה לארצות הברית, אבל גם שם ככה פוקוס מאוד משמעותי על מה שקורה במזרח תיכון, ובין חברי הצוות שאני עובדת איתם, יש גם את דן שפירו שהיה פה שגריר ארצות הברית, ונשאר לגור בארץ, ועכשיו מנהל מחלקה מזרח תיכונית באטלנטיק קאונסל.
יפה. טוב, אבל זאת לא השאלה הראשונה שאני רציתי לשאול אותך, כי אני אגיד לך מה, כשאני מספר לכל מיני אנשים שאני מכיר אותם, שאני עורך ומפיק את הפודקאסט על המזרח התיכון, אומרים לי, אחת השאלות הרבות שחוזרות על עצמם זה מה לרוסיה ולמזרח התיכון. אז כן. מה לרוסיה ולמזרח תיכון?
כן, זהו, אתה יודע, אם היה לי שקל או לא יודעת מה, אתה יודע, 10 אגורות אפילו, על כל פעם ששאלו אותי את השאלה הזאת, אז הייתי כבר מזמן במצב כלכלי אחר. כן, תשמע, אני חושבת שהעניין שלי במזרח תיכון הוא התחיל הרבה לפני עלייה לישראל, והוא כן. התחיל מעניין במצרים, מצרים העתיקה דווקא, כן? אחרי זה כבר גלשתי למצרים המודרנית ומזרח תיכון החדש, אבל לעולם לא חשבתי שזה מוזר איכשהו. היו הרבה מזרחנים רוסיים שהכרתי אותם וקראתי אותם עוד אז כשהייתי במוסקווה, הייתי תלמידה ועזבתי בגיל 14, אבל כבר נהייתי אובססיבית לגבי מזרח תיכון בשלב הזה, ואני ידעתי שתמיד יש קדר מאוד גדול של מזרחנים ודוברי ערבית, וכששאלו אותי בישראל למה אני רוצה לעסוק בערבית ובמזרח תיכון, השאלה הזאת הפתיעה אותי, כי למה בעצם לא? כן? מה זה משנה? ואם אתה מסתכל על המזרחנים הבכירים בארץ, גם באקדמיה וגם בטלוויזיה, כן? אולי מלבד צביקה יחזקאלי, אז תגלה שכן, רבים מהם כמו יהוד יארי, איכשהו כן, גם לא נולדו או לא גדלו במשפחות שבאו ממגרב או במצרים או סוריה ולבנון. כן?
כן, האמת שאני פעם קראתי סטטיסטיקה שבקרב היהודים הישראלים דוברי הערבית, הרוב המוחלט הם דווקא ממוצא אשכנזי, כי זה בעצם, הקורלציה היא לא מוצא, אלא דווקא מעמד הסוציו-אקונומי והשכלה בתחומי עיסוק. אז כן, זה נכון. אז אם ככה, בעצם את הגעת בגיל 14, אם אני הבנתי נכון מויקיפדיה, את למדת בכלל באולפנה, ואחרי זה הלכת לעשות תואר במזרח תיכון?
כן, אז סיפור מעניין, כי אמא שלי, זיכרונה לברכה, כמו אמא יהודיה טובה, תמיד חלמה שהבת שלה תהיה או רופאה או עורכת דין, וכשהתברר לה שאני לא רוצה לעסוק בשום דבר מהדברים האלה, כי מה שרציתי באמת מגיל בערך 10 זה להיות עיתונאית. היה לי עניין במזרח תיכון, והיה לי עניין בתקשורת ועיתונות. כי גדלתי כשברקע יש את הפרסטרויקה, השינוי האדיר שהתחולל בברית המועצות, ופתאום פרצו לתודעה כל מיני כלי תקשורת שמי ששידר שם היו אנשים מאוד מאוד צעירים. לא הרבה יותר מבוגרים ממני, אולי באיזה עשור, אבל לא כאלה שהם היו מבוגרים ממני בכמה עשורים, כמו שבדרך כלל היה נהוג בערוצים הרוסיים. וחלמתי על זה והחלטתי שאני אלמד תקשורת, ורציתי כחוק שני להירשם למזרח תיכון. אמא פשוט עשתה לי את המוות בבית, אמרה לא, תשמעי, ויש לך פסיכומטרי גבוה, זהו, זה העניין הזה שמזרח תיכון, גם, אני לא יודעת מה אם עכשיו, אבל אז ניתן היה להתקבל לחוג, התנאי היחיד היה שאתה נושם, פחות או יותר, כן? אז
כן, גם היום לצערנו זה המצב.
זה מבאס מאוד, כי זה צריך להיות חוג מבוקש וחוג יוקרתי שקשה להתקבל עליו, ויש תחרות לדעתי, כן? אז שכנע אותי, אמרה, תשמעי, בואי תרשמי לי פסיכולוגיה בשבילי, כן? שיהיה לי טוב בלב, וזה הבת שלי פסיכולוגיה. בסדר, אמרתי, I'll give it a try, נרשמתי. ואחרי סמסטר הייתי צריכה לנתח שם צפרדיה, או לעשות כל, איזשהו דבר שלא היה מקובל פשוט עליי לגמרי, והלכתי ופשוט הוצאתי את עצמי מהחוג, ורשמתי את עצמי לחוג של מזרח תיכון, ומי שרשמה אותי, תקשיב, עכשיו זה לא היה עובר כבר בעידן של פוליטיקלי קורקט ואינטרנט והכל, אבל אז פשוט הפתיע אותי עם השאלה, היא אמרה לי ממש ככה, אולי את תלמדי משהו שאתם הרוסים טובים בו, וזהו, כאילו כן, ממש ככה, כן, ככה, כן, בישירה ודוגרית וכן, וכל הדברים האלה, ואמרתי לה, במה אנחנו טובים, אולי תוהי לי להסביר.
ואיך תלמידי לשחמט?
לא, פיזיקה גרעינית דווקא. אמרתי, אני לא יודעת אם עם 3 יחידות במתמטיקה אני אצליח, אז נראה לי שאני אשאר עם מזרח תיכון, והיא המשיכה, ואמרה לי, תקשיבי, אבל לפחות תלמידי שפה נורמלית, כמו איטלקית או ספרדית או צרפתית. חשבתי על זה רגע, ואמרתי לה, תראי, אנחנו גובלים פה במדינות ערביות, כן, ובפלסטינים, שהם עוד לא מדינה, אבל עדיין.
אז זה היה אוניברסיטה העברית, זה לא צריך לגבול, את עוברת, את חוצה את הכביש, ואת בכפר ערבי.
כן, בדיוק, זהו, אבל כאילו, השפה הנורמלית זה, כאילו, כן, מבחינתה הייתה השפה האירופאית. ואני פשוט לא הבנתי, לא הבנתי את זה, כי אולי בגלל שהגעתי מאיזשהו עולם כזה קצת אידיאלי של אקדמיה, אבא שלי מומחה לאומנות, ואף פעם לא חשתי, כן, איזשהו זלזול או איזשהו יחס אחר ביחס למזרח תיכון, מדינות ערביות, השפה הערבית, בשבילי זו הייתה שפה כמו כל השפות, אולי חשובה יותר בגלל הקרבה הגיאוגרפית, בגלל שזאת הלינגווה פרנקה, הפרנקה של המזרח תיכון, ולכן רציתי ללמוד אותה, ולכן בעצם בזה אני עוסקת כמעט כל ימי חיי.
כן, עכשיו זה גם... קודם כל, אני חייב להתייחס כאילו, את נתקלת באיזה סטריאוטיפ, ומצד אחד זה כאילו מאוד מחמיא, ללכת ללמוד משהו, אם זה היה נגיד הפוך, זה יכול להיות באמת למקומם, אבל פה עוד איכשהו, את אומרת, היא התכוונה, רצתה בטובתך, הפקידה הזאת.
זה פוזיטיב בייס, כמו שאומרים, כן.
כן, כן. עכשיו, ופה, אחרי שנחשפתי לקיום הספר שלך, עוד לא קראתי אותו, אבל אני הבנתי משהו שגם אני קצת לא הבנתי קודם. כי הייתי בטוח שבשביל לחוות מה שנקרא בשטח, ולא סתם מתוך ספרייה או איזה מחקר אקדמי את העולם הערבי, העובדה שאת אישה נותן לך חיסרון אדיר, כי בכל זאת חברה ערבית ברובה היא חברה פטריארכלית, וחלק גדול מהעיסוק במזרח תיכון הוא עיסוק ביטחוני, ושם זה עוד יותר קשה. ומישהו אמר לי, כשהוא סיפר לי על הספר הזה, הוא אמר לי, תקשיב, היה לה יתרון אדיר, גם אישה ועוררה פחות התנגדות, וגם עם הדרכון הרוסי, אני לא יודע, עכשיו תתקני אותי אם אני טועה, אבל היא קיבלה הזדמנויות אדירות שאף אחד אחר במקומה לא יכולה לקבל. זה נכון ההנחה הזאת?
טוב, אז תשמע, קודם כל, זה שאני אישה, אני כמוך בא מברית המועצות, כן? מדינה שהיא לא מעצמת הפמיניזם הגדולה ביותר. יחד עם זאת, אני הרגשתי ואני גם מרגישה עכשיו, שבאיזשהו מקום המדינה ההיא נתנה לנשים יותר סיכויים והזדמנויות, מאשר ישראל מעניקה. כי ההבניות החברתיות פה הן עדיין כל כך משמעותיות וגדולות, שהנה, אתה מסתכל על התחום של למשל הסיקור הביטחוני, או ענייני ערבים, ואתה מזהה שם מעט מאוד נשים, כמעט ואין.
נכון.
ולכן הסתכלו עליי קצת כעוף מוזר, ואני חושבת שדווקא הייתי בדיזדוונטג' כאן בארץ, כי תשמע, אני זוכרת שאפילו כשהתראיינתי לערוץ 9, הם לא כל כך רצו אותי, כאילו כן, למרות שהערבית שלה הייתה טובה, והיה לי כבר ניסיון וכבר כתבתי, הם רצו גבר, הם בפירוש רצו גבר, אבל כשהם לא מצאו את הגבר, אז הם לקחו אותי לג'וב הזה, כן? הם לא מצאו מישהו שהוא גבר.
הם מצאו גבר שגם יודע ערבית וגם רוסית.
ורוסית, כי בכל זאת ערוץ דובר רוסית, כן? אז כשכבר התחלתי לעבוד, אז הבנתי שכן, כמובן, כן, דרכון זר נותן לי הזדמנות אדירה. בפעם הראשונה אני בעצם... יצא לי לנצל את העניין הזה, כשבכלל לא חשבתי, לא חשבתי שזה יהיה כיוון בכלל, כן? ואנחנו היינו בעיצומה של אינטיפאדה. אני כשהתחלתי לעבוד בערוץ 9, אני קודם כל חשבתי על סיקור מעמיק של מה שקורה בחברה הפלסטינית, בזרמים הפוליטיים הפלסטיניים, ארגוני טרור, פיגועים שהיו מהבוקר ועד הלילה, כן? זה היה התחום. ואז פתאום פרצה המלחמה בעיראק, בעצם עוד לא פרצה, אבל מחברת החדשות שלחו את איתי אנגל לקווייט, והוא גם יש לו דרכון זר, אמנם הוא לא אישה, אבל גם הייתה לו מין הזדמנות כזאת מיוחדת להיכנס לכל מיני מקומות, ויש אותה גם עכשיו. ואחרי כמה ימים מופיע מאמר בעיתון ערבי כלשהו, על כך שיש כתב ישראלי שמשדר מקווייט, מדינה שלא ידידותית כלפי ישראלים, לא אז ולא היום. ואז תוך כמה ימים הוא נאלץ לעזוב את המדינה הזאת. והם חששו לשלוח אותו שוב, ולכן הם הציעו לי, כתבת מתחילה, עבדתי רק מספר חודשים ממש בערוץ לפני כן, בערוץ 9, ישבנו באותו בניין עם שתיים, והם אמרו לי ככה בלי זה, כאילו כן, תקשיבי, את רוצה לנסוע לקטר? אמרתי, קטר? בטח שרוצה, המלחמה עוד לא פרצה אז, באמצע הדרך הם שינו את זה לבחרין, אמרתי, בחרין גם סבבה, אין בעיה, כאילו כן, זה כמו אליס בארץ הפלאות, כן, כמה שיותר רחוק, יותר מעניין.
רגע, מה אמא שלך אמרה על זה?
וואו, אתה יודע, אמא שלי, זו תופעה מאוד מעניינת, כי כשהייתי נגיד יוצאת, עוד כשהייתי רווקה והייתי יוצאת עם חברות לתל אביב לרקוד, היא השתגעה מדאגה והתקשרה אליי כל חצי שעה, עוד פעם, כאילו זו הייתה תקופה של אינטיפאדה וזה, אבל כשהתחלתי לעבוד, והתחלתי לנסוע למקומות מסוכנים ממש, כן, טוב, מלחמה בעיראק, מי יודע איך זה ייגמר, כן, אז בהתחלה לפחות לא, אף אחד לא ידע, עזה, סוריה, לבנון, לוב, היא שמרה על קור רוח מדהים, מדהים, כמובן שהיא דאגה מאוד, אבל קודם כל היא ידעה, הכירו אותי היטב, שאי אפשר לעצור, כן, אם החלטתי משהו, אז אני כנראה שאני אעשה אותו. לא עמדה בדרכי, כן, היא דאגה, אבל היא גם ככה תמיד הרגישה לי להבין שבסדר, כאילו אני מאחורייך, אני תומכת בך, ויאללה תצליחי ולכי על זה. לא, זה באמת היה דבר נפלא. אבל עוד פעם, אם הייתי מאחרת הביתה מאיזושהי מסיבה, אוי ואבוי, ושיחות של מה את רוצה לעשות להתקף לב וכו', כן? זה, ככה זה היה.
טוב, אז את ממריאה עכשיו במטוס, לוקחת את הדרכון שלך, אבל זה לא שאת אלמונית לחלוטין, עושים גוגל, מבינים שאת מישראל?
לא בשנת 2003, אתה יודע, כאילו, כן, 2003 גם הגוגל עוד לא מפותח, כמו שהוא היום. וגם אני, כאילו, כתבת צעירה, בת 25 בלבד, שתכלס עוד לא הספקתי לפרסם שום דבר, כן? כתבתי בנובסטי נדלה, שזה היה עיתון שהוא לא אונליין בכלל, כן? היה עיתון פרינט.
עיתון ישראלי בשפה הרוסית.
כן, עיתון ישראלי שלדעתי הם עכשיו הם יוצאים לאור, אבל פעם בשבוע אולי זה כבר לא עיתון יומי. וערוץ 9 לא היה משודר בלוויין. זה היה מאבק שהערוץ ניהל כמה שנים, עד שזה קרה, אבל לא באותם שנים. וכן, אני יכולה להגיד ש... אתה יודע, גם השלב המוקדם הזה יחסית, שעוד לפני הרשתות החברתיות, ולפני כל החשיפות הגדולות, והאינטרנט עדיין יחסית איתי ולא זמין, כן, לכולם, זה אפשר לעיתונאים מידה מסוימת של אלמוניות. לא רק לי, באופן כללי, כן? כי עכשיו גם למישהו שהוא לא מסתיר זהות אמיתית שלו, כמוני, ישראלית שמגיעה על דרכון זר למדינה אחרת, גם סתם לעיתונאי של ניו יורק טיימס שהביע ביקורת נניח על משטר מצרי, אם הוא עכשיו מגיע למדינה, כל אחד יודע מה הוא כתב לפני כן, האם הוא היה ביקורתי, האם הוא היה ניטרלי, כן? וזה מגדיר את היחס כלפיו מראש. האלמוניות הזאת נעלמה, כן? זה לטוב או לרע, אבל ככה זה.
אז עכשיו את נוחתת, מה עושים?
זהו, כן, זה הייתה תעלומה, כי אף אחד לא באמת אמר לי מה עושים, וגם מה מצופה ממני, כי המלחמה עוד לא פרצה בכלל, כן? הייתה תחושה שזה בכל רגע יבוא.
רגע, איפה את בסוף את נוחתת? בחרין?
מנמה, בחרין, קיבלתי ויזה עבור עיתונאים בשגרירות בחריינית במוסקבה. אני מגיעה, לוקח אותי מהשדה בחריין אישי, שיש לו את הניגונים של לכבוד השורה בתוך האוטו שלו. ובכלל, כן, כל הנהגים שנסעתי איתם, וכל אנשי צוות, וכל אנשי שירות, כולם היו שיעים, כמובן, סונים בקושי אין ניתן לפגוש, ואני מנסה, מגיעה לשם, מתחילה לשם.
רגע, סליחה, למה בעצם זה כמובן בחריין היא מדינה לא שיעית לחלוטין, זה חצי-חצי?
לא, כן, אבל האליטה היא סונית, כן,
והמשרה...
שירות,
והם כחול.
רובם ככולם, כן, הם שיעים. הסונים הם בצבא, הם בהנהלת המדינה, הם אנשי עסקים גדולים, כן, כן, מן הסתם יש גם איזשהו אחוז מסוים של סונים שהם לא עשירי העולם, אבל רוב השיעים הם, בעצם רוב המשרתים, רוב הנהגים, רוב העובדים בבתי מלון הם שיעים.
ואת מנסה אז, לדבר ככה עם, עם האנשים האלה, ככה לגשש מה זה, אולי להזכיר כן. את השם של ישראל?
אז השם של ישראל עלה בדרך לבחריין, טסתי דרך איסטנבול, וישבתי ליד גולה עיראקי שהתגורר בבחריין כבר שנים רבות, וכן, הגענו לדבר על ישראל, אני גיששתי ככה בעדינות כדי לראות איך הוא מגיב בכלל לישראל, והסתבר שהוא היה מאוד ניטרלי, אפילו הייתי אומרת ידידותי, ובשום שלב אמרתי לו, תשמע, אני כן הרבה שנים גם עובדת בישראל וזה, והוא לא, שהוא, לא נרעד, הוא לא נפעם מכך, הוא לא התעלף מכך, הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו חייבים לסיים את המלחמות האלה, ולהתחיל לסחור, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות ביחד, אנחנו ואתם, ולגבי עיראק, לגבי סדאם חוסיין, וזה היה ממש כמה ימים לפני המלחמה, הוא אמר לי, תקשיבי, זה משפט שאני לקחתי איתי לכל החיים, אני חושבת, כי הוא פשוט ראה את הנולד, הוא אמר לי, תקשיבי, אני שונא את סדאם חוסיין, הוא חיסל חלק ממשפחתי, משפחה שיעית כאמור, כן? רדף אותם והרג אותם ועינה אותם. אבל בלעדיו לא תהיה עיראק, כי עיראק זה בכלל לא מדינה. זה אוסף של שבטים ואוסף של קבוצות דתיות. לא תהיה עיראק. והנה, אנחנו היום ב-2022, ואפשר להגיד תכלס שאין עיראק, כן? כמובן שזה עדיין לא הגיע לפירוק מוחלט, אבל אנחנו מבינים מה הולך שם ומה קורה שם, כן? ושמונה חודשים כבר אין ממשלה, והמדינה הזאת שוקעת במשברים כלכליים, מדינה שהייתה יכולה להיות אחת מהעשירות והמוצלחות ביותר במזרח תיכון, גם מבחינת ההון האנושי, גם מבחינת הנפט, משאבי הטבע שיש שם, כן.
אבל את יודעת, דיברתי פה בהסקט הזה עם פרופסור אמציה ברעם, שהוא מומחה לעיראק, הוא דווקא אמר, כן, הוא אמר דווקא שזה נכון שעיראק היא מפולגת ושבטית והכל, אבל ככל שהזמן עובר, לדעתו לפחות קיימת איזושהי מידע של עיראקיות, שבכל זאת משהו שמאחד את העיראקים, והוא הזכיר כמה הפגנות שהיו, שחצו את העדות נגד איראן, שגם השיעים וגם הסונים הפגינו ביחד, ודקלמו כן. כל מיני סיסמאות שהם בעד עיראק ונגד איראן, אז יכול להיות ש... זה נכון שעיראק מאוד מפולגת, אבל בכל זאת אולי יש שם איזה אפיניות כלשהי.
אתה יודע, זו שאלה מעניינת, כי אני מתלבטת בעניין הזה גם בהקשר של לבנון. בלבנון אני זיהיתי את זה גם מהמסעות שלי שהייתי שם, וגם מהשנים האחרונות של ההפגנות הגדולות, שאז אנה לובנני, כן, זה היה המוטו של כל המפלגות, של כל ההפגנות האלה. אני לבנוני, קודם כל לבנוני. כן. והניסיון האדיר הזה, כן, להתגבר על הפלגנות ועל הסכסוכים האלה האינסופיים, אבל אתה רואה באיזה מצב לבנון ובאיזה מצב עיראק, והכלכלה כן. בסופו של דבר, כן, היא שמגדירה את האפשרות בעצם, כן, לאנשים צעירים לצמוח ולהפוך גם למנהיגים פוליטיים, לנבחרי ציבור, למשפיענים, כן, לאלה שמגדירים את העתיד, וכרגע זה עוד לא קורה. הזרמים האלה קיימים, אבל נגדם פועלים זרמים שהם כרגע הרבה יותר חזקים, של פילוג ושל אינטרסים צרים, קהילתיים, וזה דבר שהוא מסוכן מאוד. אני חושבת ששתי המדינות האלה ממש הם ככה נמצאות על פני התהום, כן? הן מסתכלות על התהום, זה מפחיד, הן לא נופלות לשם עדיין, אבל הן קרובות מאוד.
אצלי ככה בראש יש תמונה, נכון? יש את הסרטים המצוירים שבה יש את השפן שהוא רץ, הוא כבר עבר את התאום אבל עדיין לא נפל?
כן, נכון.
ככה הם נראים לי, ועיראק עוד רחוקה אז מלא, אבל לבנון, לפעמים אני נוסע ככה לגבול לבנון, זה כל כך עצוב לי בשבילם, זה מדינה נראית כל כך יפה, ואני עוקב בטוויטר אחרי הרבה לבנונים, חלק מהם תומכי... חיזבאללה, חלק מהם מתנגדי חיזבאללה, ודרך אגב, כמעט לכולם יש את דגל לבנון בשם משתמש, אז זה אפרופו שוב, אותה לכידות לבנונית, או לכידות זה, שלמרות הפילוג איכשהו, יכול להיות שכן נוצרה איזושהי זהות כזאת.
תראה, אתה אופטימי, אני מעריכה את זה, קשה להיות אופטימי במזרח תיכון. כן, אני לא יודעת, אולי השנים בכנסת הפכו אותי לפסימית יותר, אני לא יודעת.
טוב, יכול להיות שמה שמאחד אותם זה שנאה לישראל, כי גם למשל החמאס והרשות הפלסטינית משתמשים באותו דגל, אבל שם זה ברור שזה רק בשביל להטריס נגדנו, אז זה...
נכון, כן. תראה, אני לא יודעת, בלבנון, לבנון זה בכלל, כן, זה אחת ההיילייטים בכל המסעות שלי, מכל מיני בחינות, כן, גם מבחינת ההישגים עיתונאים, גם מבחינת, בכלל, כן, להיכנס למדינה הזאת, זה מה שרציתי מלכתחילה. לא חשבתי על הישגים עיתונאים, פשוט רציתי, כשנסעתי לשם בפעם הראשונה, ב-2005, רציתי לראות את המדינה הזאת, כי היו כבר ישראלים עיתונאים ועיתונאיות שהסתובבו שם עם כל מיני דרכונים, ויצאו מזה בלי כלום, כאילו, כן, ובלי לשלם איזשהו מחיר, ואמרתי, טוב, אולי גם אני יכולה, כן,
רגע, מה הפרוצדורה? צריכה גם לבקש, בגלל שאת אזרחית ישראלית, אסור לך לנסוע לשם מבחינת החוק הישראלי, את צריכה לבקש אישור?
כן. טוב, תשמע, אז אם הייתי, אולי עכשיו, עם ניסיון שיש לי עכשיו, קודם כל אולי לא הייתי נוסעת בכלל, כן, כשאני מודעת לכל הסכנות. אז בתור בחורה מאוד מאוד צעירה, כאילו כן, אמרתי, טוב, בסדר, לא עושה חשבון, פשוט נוסעת, אני יודעת שגם אחרים נוסעים, לא מבקשים שום אישורים, ויהיה מה שיהיה, בסדר, כן, זה היה מוד, כאילו כן, של 2005, נגיד ככה. ואני כבר מגיעה למוסקבה, אבא שלי גר במוסקבה, ואני נמצאת אצלו, כבר הלכנו לסוכנות נסיעות וקנינו לי כרטיס, ומלון, ואפילו הזמנו כמה ימים באתר נופש, באתר סקי, כי אמרנו, אם כבר אני ככה משחקת אותה תיירת, אז כן, תיירת מגיעה לעשות גם סקי, אף אחד לא יחשוד בה, נכון? הייתה לי גם מצלמה כזאת חמודה, מצלמת סטילס של אולימפיק, אולימפוס מיני, כן, כתומה כזאת, בכלל, כן, תיירת, אין מה זה. ואנחנו יושבים במטבח, שותים תה, פתאום ידיעה דחופה, רוצחים את רפיק אל-חרירי, 14 בפברואר. ואני צריכה לטוס ב-15 בערב. טוב, אני, אתה יודע, קודם כל התחושה היא, אין דברים כאלה. זה מזל עיתונאי שפשוט, סליחה, רפיק אל-חרירי היה אדם חשוב, מעניין, טוב וזה, כאילו כן, אבל העיתונאי חושב קודם כל על טובתו, כאילו כן, הוא אומר, יש לי פה סקופ, יש לי פה משהו, כן, אני מגיעה לא סתם לטייל, אני מגיעה למדינה, וכשהיא עוברת עכשיו משבר עצום, ואני הגעתי באמצע הלילה, בין 15 ל-16, ב-16 הייתה הלווייתו, אני הגעתי ופשוט יצאתי אחרי כמה שעות לסקר את ההלוויה שלו, כן. וזה, כן, זה מטורף, ועוד פעם, כן, אני עכשיו, אתה יודע, כי אימא לילדים וכל הדברים האלה, כן, אני אומרת, טוב, מה זה היה בכלל, כן, מה, איך עשיתי את זה, כן, אבל אז זה פשוט היה מין דחף כזה בלתי נשלט, לראות, לחשוף את המדינה הזאת אולי גם בצורה שאני אראה אותה, כן, בפני הצופים שלי בערוץ 9, כתבתי גם אחרי זה כמה מאמרים על זה, על לבנון בג'רוסלם פוסט, לא תחת שמי, כדי לא לסכן את האנשים שפגשתי אותם שם, ושיכלו אולי לזהות אותם, למרות שגם בשמם לא נקפתי, כדי להגן עליהם, כי אני יודעת יפה מה עושים ללבנונים שיש להם קשר עם ישראלים, אבל תשמע, ברגע שאתה שם, יש בדיחה ברוסית על ג'ו שאף אחד לא הצליח לתפוס אותו, קאובוי ג'ו שאף אחד לא הצליח לתפוס אותו. ומה הסוד שלא מסתבר שאף אחד לא חיפש אותו. כן, אז באיזשהו שלב אני נמצאת שם, ופרנויה ופחדים, וממש, כאילו, חלמתי חלומות סיוט כל לילה, כאילו, כן, יש לי אחד הפרקים שהוא מתחיל, ממש, בסיוט הזה, שאני
טוב,
ממש...
טוב, אפשר להבין, את יודעת, כן. נחזור עוד פעם לבדיחות רוסיות, ואומרים שמרביצים לו על הדרכון הזר שלך, על הפרצוף, זה ממש מפחיד.
אני ממש רצה לסרטים מכל מיני סרטי ריגול מצרים, על ישראל וזה, כן? וזהו, כאילו כן, ואחרי כמה ימים הבנתי שטוב, אף אחד לא מחפש אותי, אני לא איזה סלבריטאית שלא יודעת מה, כי הגעתי למדינה וכבר כל המודיעין שם על הרגליים, והתחילו באמת הרפתקאות מטורפות, כי הכרתי שם עיתונאים, העיתונאים הזרים שהיו שם, הם כבר לקחו אותי יחד איתם, למשל לבקש אישור לצלם את האשורה, טקס האשורה, שהתקיים כמה ימים אחרי רצח של חרירי, בדחיה, והייתי צריכה להיכנס למשרד התקשורת של חיזבאללה בשביל זה. אני חשבתי לוותר על זה, באמת, כאילו, כן, כי הם, כאילו, טוב, מה, כאילו, כן, הנה נמר, ואני נכנסת לתוך הפה שלו, כן, במרצוני החופשי. אבל אז אמרתי, טוב, אם אני עיתונאית זרה, רגילה, כמו כולם, יש פה אלפים של כאלה עכשיו. אז אני, זה אמור להיות סבבה, כאילו, כן, זה לא אמור להיות מסוכן או משהו כזה, כי כולם הולכים, גם אני הולכת, בסדר. וכשהגשתי את כאילו, המסמכים של הרישום, אז הם ביקשו ממני אישור בפקס מהמערכת, מערכת ברוסיה, שעבדתי שם כפרילנסרת, עיתון שהיה נקרא גזטה גזטה, ועורך חדשות החוץ שם היה יהודי טוב, בשם בנימין, בנימין, ואני הייתי צריכה להתקשר אליו, ואני מתקשרת אליו, מצלצלת אליו במוסקבה, ואני אומרת לו, בנימין, כבר לא טוב לי, כאילו, שם יהודי, ומאזינים לי, ואני אומרת לו, תשמע, אני בלבנון עכשיו, במשרד של חיזבאללה, אולי אתה יכול לשלוח לי פאקס, שמאשר שאני עובדת במערכת של גזטה גזטה, דממה, דממה מוחלטת על הקו.
הוא ידע שאת שם?
התעלף לגמרי, ואז הוא, כן, כזה, כאילו, יצא מההלם, הוא אומר לי, כן, כן, תכף אני אשלח לך. הפקס הזה, הוא מסתבר שהוא שמר אותו. וכשכתבתי את הספר, אז הוא שלח לי את הצילום. יש לי את הצילום של הפקס הזה בספר, כאילו, כן, וזה. אבל אתה יודע, כאילו, זה כבר דבר מביא לדבר, כן? אז, אתה אומר, אני כבר שם, אני לא אלך לטקס השורה, נו באמת, כאילו, כן? מה הסיכוי שזה יקרה? וזהו, כאילו, כן, זה...
מה עם סקי? עשית סקי בסוף?
מה? עשיתי סקי, כן, אני מתה על סקי, עשיתי סקי בפריה, שזה אזור יפהפה, באמת יכול להתחרות עם מיטב האתרים הצרפתיים, ומבחינת מגוון של המסלולים, בוודאי, וגם נוף לים התיכון, מצד אחד, הערים המושלגים מצד שני, אוכל טוב, מושלם, כן, אני פשוט גלשתי שם, הוצאתי את המתח ככה, כאילו, כן, כי כבר סיימתי לעבוד, וזה אמרתי, טוב, יאללה, כאילו, עכשיו זה קצת להקל את מה שהיה פה, וכל הזמן חשבתי, איזה בזבוז זה, בזבוז של מדינה, כן, שהיא חיה כבר משנות ה-70 בסיוט מתמשך, עם הפסקות קצרצרות של נורמליות ושפיות, מדינה יפהפייה, אנשים שהם באמת משקמם ומעלה, פגשתי כמה מהאינטלקטואלים הבולטים, שעבדו בנהר, והיו חברים של ג'בראן טוויני, ושל כל החבר'ה האלה, כן, שהריצו אותם ממש, וזה היה פשוט עניין מטורף, אני אומרת, בסדר, כאילו, זו מדינה שמקוללת כנראה, כי אי אפשר להיות כל כך יפה, וכל כך מסכנה באותה עת, אי אפשר פשוט, כן, זה אי אפשר להקל את זה.
כן. דרך אגב, יש בנטפליקס סרט מצוין, שנקרא ווסט ביירות, שמדבר על מלחמת, כן, מלחמת האזרחים בשנות ה-70, יש כתוביות גם באנגלית, לדעתי גם בעברית. סרט באמת עצוב וטוב ומצוין, אני מאוד ממליץ למאזינים.
אתה יודע, אני ראיתי את השרידים של המלחמה הזאת בכל מקום. היה פאב שהיה נקרא 1975, של השנה שבה התחילה מלחמת האזרחים. זה כאילו שם, אתה יודע, ונגיד מסתובבים בבירות ורואים את הבניינים שהופצצו על ידי חיל האוויר הישראלי, ורואים את הבניינים שנפגעו כתוצאה של הפעילות של הפלנגות או של הפלסטינים, אבל זה לא מונע, זה לא מונע את המתח הזה, הדתי, הבין דתי, הפילוג הנוראי הזה, התהום שאליה לבנון נופלת, זה לא מנע שום דבר מזה, כאילו לא לומדים.
אבל את יודעת, בואי, כבר הזמן שלנו קצר, אבל זו שאלה חשובה, ואולי, לא יודע, אני אנצל את זה שאת היית בלבנון, אז אולי תוכלי לתת לאיזו תשובה, אולי קצת מושכלת. לבנון חוותה מלחמות אזרחים רבות, קשות ועקובות מדם. ועדיין הם מצליחים איכשהו לחיות אחד עם השני בחיי יום-יום. האם הם יוכלו גם אי פעם לגשר על האיבה שלהם כלפי ישראל, וגם, ואז אנחנו, אפילו אנחנו לא צריכים לחיות איתם חיי יומיום משותפים, רק שכנות. האם האיבה הזאת מתישהו תסתיים, או שהם, זה כל כך מוטמע שלפחות שני דורות צריכים לעבור?
תשמע, יש כל כך הרבה לבנונים, כן? יש כל כך הרבה פנים למדינה הזאת, יש בהחלט יש לבנונים רבים ופוגשים אותם גם בחול לפעמים וכולי שמבינים שזה לטובת המדינה שלהם להשכין יחסי שלום עם ישראל עם כלל מדינות האזור
מלחמה זה גם
כן, טוב כן ולהיפטר מההשפעה האיראנית ועם כל מה שישראל עשתה שם ועם כל התינות ועם כל הזיכרונות הקשים והכל אני חושבת שיש יותר ויותר הבנה שישראל היא לא האויב. זה קודם כל, ישראל היא לא האויב. החיזבאללה לא מצליח יותר להחדיר את התזה הזאת. ואני חושבת שברגע שתוסר או תופחת ההשפעה האיראנית על לבנון, כן, אנחנו נתחיל גם עם ההסכמים על חלוקת, על קביעת הגבול הימי, ואולי גם איזשהו שיתוף פעולה, ואולי קצת מסחר פה ושם, והדברים התחילו להשתנות, כן, אני, אתה יודע, לא מאמינה בשינויים מהירים, שום דבר באזור שלנו לא קורה מהר, קל להרוס וקשה מאוד לבנות, תראה מה קורה עם מצרים, שכל כך הרבה שנים כבר יש לנו הסכם שלום, אז אני לא מצפה לניסים, אבל כן, בהחלט יש שם אנשים הגיוניים, שהם רוצים לשרוד, הם רוצים לחיות טוב, והם מבינים שאנחנו לא הבעיה שלהם, אנחנו לא אלה שהתחילו שם את כל העסק הזה.
תראי, אני שמתי לב שהמתווך האמריקאי לשיחות על הגבול הימי בין ישראל ללבנון, קוראים לו עמוס הוכשטיין, ואפילו הוא שירת בצהל, אז ואם הם מוכנים לקבל אותו כמתווך, אז אולי זה איזשהו סימן טוב שלא הכל עבוד איתם.
תראה, יש גם פוזיטיב בייס לגבי היהודים הרי תמיד, כן? אנחנו יודעים את זה, מכירים את זה גם עכשיו מארדואן, שמחזק את הקשר עם יהדות ארצות הברית ויהדות טורקיה וישראל גם, כי הוא חושב שזאת הדרך לוושינגטון, אז גם בלבנון יש רבים שחושבים ככה.
אולי. טוב, בסדר, אני מאוד 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 מודה לך. איפה אפשר להשיג את הספר שלך? מודפס ואלקטרוני אני מניח?
כן, אז את הספר ניתן להשיג גם באתר של ההוצאה לאור פרדס, ששם הוא יצא, אפשר להזמין אותו, ואז זה ישלח לכתובת הבית, ובאתר עברית של סטימצקי, כן, העברית, אז שם אפשר לרכוש אותו גם בגרסה אלקטרונית, וכן, וגם להזמין בדרך סטימצקי, גם אפשר להזמין אותו.
במזרח התיכון על עקיבים, נכון? זה השם.
מזרח התיכון על עקבים, כי זה, אתה יודע, השם נובע מסיפור אמיתי, שברתי עקב במחסום ארז, כשמיהרתי לרעיון עם ג'יהד, אלמנתו של אבו ג'יהד, וכשפגשתי את הצלם שלי בצד השני, הוא אומר לי, לאן נוסעים? ג'יהד, אני אמרתי לו, לא, קודם כל לחנות נעליים, אין סיכוי שהיא גברת מאוד מגודרת, מטופחת, אין סיכוי שאני אבוא אליה עם עקב אחת שבורה.
איזה קטע, זה מעניין. כן. טוב, אז שוב תודה רבה לך, לכל המאזינים, אני מזכיר להירשם להסקט הזה בכל סימוני הסקטים באשר הם, אנחנו צוברים תאוצה, דרך אגב השבוע עברנו 80,000 האזנות, שזה יפה, אז 100,000 זה היעד הבא שלנו, במקביל להסקט יוצא גם ניוזלטר של הדוקטור ירון פרידמן, כל סוף שבוע מגיע באימייל עם סקירות של עיתונות ערבית, מאוד מעניין, מאוד כדאי, קסניה סבטלובה, תודה רבה לך שוב.
בוריס, תודה רבה. תאזינו לפודקאסט של בוריס.
הפודקאסט מצוין, מאוד מומלץ. ושיהיה לכם יום טוב, שבוע מקסים וחיים מלאים בהרפתקאות טובות ושלום ושכנות טובה. ביי ביי.
אינשאללה, ביי להתראות.
תירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.